שלום וברכה. הבנייה הזוגית, כפי שלמדנו אותה מהאימהות, כמובן בספר בראשית. הרי אנחנו לומדים כל ענייני מידות ואישיות, אנחנו לומדים מאבותינו הקדושים. כמו כן גם בניית הזוגיות, אז אולי נתחיל בהערה חשובה. מהו האופן שבו הכירו אבותינו את אמותינו? או האופן שבו אמותינו הכירו את אבותינו. הרי אנחנו צריכים ללמוד מהי הדרך האידיאלית כדי להתחתן. וכיוון שלהתחתן זה מיסודי האישיות, מיסודי המידות, אז מן הראוי שנלמד את זה מן האבות. ובכן, נתחיל בזוג הראשון, אברהם ושרה. מהו האופן שבו אברהם ושרה הכירו? פשוט הם היו באותה משפחה. או אם תמצא לומר אחייניתו כדעת חז"ל, או אם תמצא לומר אחותו כפשט הכתוב, בכל מקרה הם גדלים באותה שכונה, ייתכן באותה חצר ואולי אפילו באותו בית. הפרש השנים ביניהם כמה? 10 שנים. כלומר, כשאברהם היה בן 10, באו אליו ואמרו לו, הבאנו לך אחות קטנה, אז תשמור עליה, אתה תנדנד אותה כשהיא בוכה, ותן לה את הבקבוק כשהוא נופל ממנה. כן, זאת אומרת, זה היה ממש נחמד, היא הלכה וגדלה, אברהם שיחק איתה בגולות, והיא הייתה רודפת אחריו. בקיצור, הייתה אהבה, ידידות, מהמשפחה. כלומר, משעת האפס, שרה כבר הכירה את אברהם. לכן כשהוא בא, מה? מה זאת אומרת, איך מבינים שהייתה אחותו? מה השאלה? זה כתוב, שחור על גבי צהוב בספר התורה, ואף אומנה, וגם אומנה אחותי בת אבי היא. כתוב, פורש. פשוט כתוב, כתוב שהייתה אחותו, מה אני אעשה? כן, חוץ מזה שהוא אומר לה, אמרינה אחותי, זה עוד סיפור, בין שנאמר שזה כפשוטו, בין שנאמר שזה כדרך המשל, אבל כתוב מפורש, הוא אומר, וגם אומנה אחותי בת אבי היא. כן, וזה מומלץ מאוד כשלומדים בישיבה, קודם כל ללמוד את החומש, לפחות את מה שכתוב בו. בסדר, הלאה. אם כן, הם הכירו מילדות, שיחקו ביחד, ולכן אין פלא שכאשר הוא הציע לנישואים, בעצם הכירו, כבר לא צריכים לצאת הרבה זמן, הרי הם הכירו, כן. כמו שכתוב, כן, ויצא יעקב מבאר שבע, מה זה ויצא? הוא הלך להתחתן, לא? אז לכן הוא יצא. על כל פנים, האופן שבו הכירו אברהם ושרה, זה מתוך היכרות קרובה במשפחה. אם נעבור לזוג השני, יצחק ורבקה, אנחנו רואים את ההפך הגמור. יצחק בכלל איננו מכיר את הבחורה. שלחו בשבילו את עבד אברהם, סומכים עליו. כלומר, בבקשה, לך תמצא לי אישה, אני סומך עליך. כמובן, יסייעתא דשמיא, שמשלח מלאכו לפניך, אבל סומך עליך. קוראים לזה שידוך במובן העתיק, השמרני מאוד של המילה, שאומרים לו, הנה, זאת אשתך. מה כתוב שם? ויביאה האוהל השרה אמו, ויאהביה. כן? הוא אהב אותה באמת, אהב אותה אחרי ההיכרות. הדור השלישי, יעקב. יעקב מתחתן בהתחלה עם 2 נשים, אחר כך עם 4. הוא מתחתן עם רחל. איך זה נעשה? פגישה רומנטית לעת בין הערביים לכל חלילי הרועים. רומנטיקה פסטורלית מושלמת. את רוצה להתחתן איתי? אבא שלי יעשה בעיות. טוב, נמצא איזה דרך. הזיווג הרביעי זה יעקב ולאה. יעקב ולאה זה דוגמה לזיווג כפוי. הוא לא רצה בה, הוא לא היה מעוניין בה, וכפו אותה עליו. אם כן, אלה הן 4 האימהות, זה ממש מגוון. אז איך מתחתנים? מתחתנים כמו אברהם ושרה, כמו יצחק ורבקה, כמו יעקב ורחל, או כמו יעקב ולאה. מה עושים? מה שברור, כנראה הרמז של הכתוב הוא שזה בכלל לא משנה איך מתחתנים, והעיקר זה מה שעושים עם זה. נכון? ככה זה יוצא. כלומר, זה בכלל לא משנה בצד האמת איך הכרת את אשתך, מה שחשוב, מה תבנה, ומה שבנינו זה האומה הישראלית. עם ישראל יצא מהסיפור הזה. אלא מה? תאמר, לפעמים זה יצא בסדר, לפעמים זה יצא לא בסדר. בואו ניקח לדוגמה. יש בגמרא במסכת סוטה סיפור כזה, לא סיפור, דברי חז"ל שאומרים ש-40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול אומרת בת פלוני לפלוני. מצד שני שואל התלמוד, איך אתה אומר את זה? הרי אמרו קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. עונה הגמרא, לקשיא, בזיווג ראשון, בזיווג שני. כלומר, בזיווג ראשון זה בת פלוני לפלוני, זיווג שני קשה כקריאת ים סוף. השאלה היא מה המשמעות של הביטוי זיווג ראשון וזיווג שני. אם הכוונה לראשון בזמן, זה לא נכון. אני מכיר אנשים שזיווג ראשון שלהם בזמן היה קשה, וזיווג שני דווקא קל. אז איך אפשר להגיד, זיווג ראשון זה בת פלוני לפלוני, זיווג שני כקריאת ים סוף. אלא אמרו חכמי הקבלה, מה הכוונה זיווג ראשון? זה שתי נשמות שהן מתאימות בבחינת זיווג ראשון. פירוש הדבר, זה שני חלקים של אותה הנשמה שנפרדו זה מזה, ולכן יש להם משיכה טבעית זה אל זה, כי הם רוצים להשיב את האחדות המקורית. מה זה זיווג שני? זיווג שני הכוונה נשמות שמתאימות, אבל זה לא אותה נשמה. כלומר, הוא מתאים לה והיא מתאימה לו, אבל זה לא שתי חתיכות של אותה נשמה, אלא זה שתי נשמות נפרדות. אז אולי נאמר שכשזה זיווג ראשון קל להקים את הזוגיות, וכשזה זיווג שני הזוגיות קשה. אולי נאמר את זה ככה. ואז יוצא שאם אדם מסתדר עם אשתו, הוא יאמר, וואה, איזה יופי, אנחנו בטח זיווג ראשון. ואם קשה לו עם אשתו, אז הוא יאמר, כנראה שאנחנו זיווג שני. האמת היא שזה ממש לא נכון. זה ממש שטויות. שהרי, יש לנו דוגמה בתורה של זיווג ראשון. וזה לא הלך כל כך בקלות. מי זה זיווג ראשון? אברהם ושרה. אברהם ושרה ללא שום ספק הם זיווג ראשון. שהרי האבות, אברהם וגם יצחק, מתעקשים לכנות את האישה שלהם בשם אחותי. אמרינה אחותיית. וזה כנראה לא רק בגלל שהם היו קרובים, אלא כנראה שזה מה שנקרא נשמה אחות. כלומר, אברהם חש את הדבר הזה ששרה היא החצי, המחצית השנייה שלו. אם כן, יש לנו דוגמה קלאסית של זיווג ראשון. מצוין, לא? נו, הבה ננתח את הזוגיות של אברהם ושרה. רק בעיות. היא עקרה 10 שנים. בסוף, מרוב תסכול, היא מוסרת את שפחתה לבעלה, והיא סובלת מזה, כי ותרא כי הרתה ותקל גבירתה בעיניה. והיא כועסת על אברהם, חמסי עליך. כשנולד הילד להגר, בסוף שרה מחליטה שצריך לגרש אותו, ואברהם לא מסכים. יש ויכוח מהותי לגבי אופיה של המשפחה, ממילא אופיו של עם ישראל האמור, העתיד לקום מתוך הזיווג הזה. כלומר, בשאלות היותר עקרוניות הם לא מסתדרים. בסוף, אברהם עושה פעולה שהורגת את שרה. העקדה, נכון? לפי חז"ל, מה הרג את שרה? עקדת יצחק. נו, אז זה טוב זה? זה זיווג טוב? מצד האמת זה זיווג מצוין, אבל זה שזה הולך להם קשה איננו אינדיקציה לגבי אופי הזיווג. כמו כן, כשזה זיווג שני, לפעמים זה יכול להיות דווקא אהבה נפלאה, התאמה אדירה. כך שאין מה ללמוד מאופי הנשמות על אופי הזוגיות. זה עוד נקודה שאני הייתי רוצים כן להדגיש, כי הרבה פעמים האדם נוטה להאשים את שורשי הנשמות. הלכנו לאיזה מקובל, והוא אמר שצריך להוסיף פה יוד ולהוריד וו, ובכלל להחליף שמות שלוש פעמים, כי אם לא זה לא ילך. נו, את רואה? זה הסיבה שזה לא הולך. כי הנשמות שלנו, איזה שטויות. כן? לפעמים יכולים להיות שני אנשים עם נשמה, מה זה מתאימה? סופר מתאימה, והם לא עושים כלום. אז זה לא הולך. ברור? ולהפך. אז זה אולי הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים ללמוד. לגבי ההתאמה של הזוגיות, אנחנו לומדים מן האבות, הייתי אומר נקודה אחת מאוד חשובה, והיא ששום דבר לא משנה. בסדר? אני ואתה נשנה את העולם. זה הנקודה הראשונה. דבר נוסף, ישנה שאלה מפורסמת, האם אנחנו צריכים להיות בעלי תכונות דומות, או עד רבה אנחנו צריכים להיות בעלי תכונות משלימות? נו, מה אתם אומרים? זה גם לא משנה. איך כתוב? עשה לו העזר כנגדו. פעמים העזר, פעמים נגדו. מה פירוש הדבר? פעמים עזר, פעמים נגדו. לפעמים האדם יש לו תכונות טובות. אז מה הוא צריך בשביל התכונות הטובות שלו? העזר. משהו שיזרום בכיוון של התכונות הטובות שלו. לפעמים יש לאדם תכונות שצריכות תיקון. אז מה הוא זקוק? כנגדו. האם יש אדם שכל התכונות שלו טובות, או אדם שכל התכונות שלו רעות? לא. אם כן, כל אדם זקוק גם לעזר וגם לכנגדו. אמת? זאת אומרת שבכל זיווג צריך למצוא מהי הנקודה שעוזרת, מהי הנקודה שבה הוא זקוק לכנגדו. מתוך כך הולכים ובונים. דוגמה לדבר. מצאנו אצל האבות שהתכונה של נשותיהם הייתה תכונה הופכית להם. למשל, אברהם ידוע ומפורסם בתור צדיק של מידת החסד. נכון? כל כולו חסד. הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, בתור מי שנותן. מה המאמץ הגדול שיש לאברהם אבינו? מה קשה לו לאמץ? איזו מידה? מידת הדין. כן, מידת הדין. למדנו בשיעור אחר שאצל האבות הייתה איזושהי העדפה ראשונית לבן שדומה להם. מכיוון שישמעאל היה בעל מידת החסד, לכן אברהם אהב אותו יותר. מה שאין כן, יצחק שהיה בעל מידת הדין, היה קשה לצדיק של מידת החסד להכיר את ההמשכיות שלו דרך צדיק של מידת הדין. אף על פי כן, כדי שיוולד לצדיק של מידת החסד, צדיק של מידת הדין, הייתה צריכה להיות הכנה לתכונה הזאת בנפש של המשפחה, וזה היה אצל שרה. כן, איך שרה אומרת? ישפוט השם ביני וביניך. אברהם ידע לעשות משפט? משפט הוא לא ידע. הוא ידע לעשות צדקה. איך כתוב? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, יש איזה מין ייעוד כזה במשפחה של אברהם, לבנות אומה שבה יהיה איחוד המידות. המידות יהיו ביחד. אז מידת החסד ומידת הדין צריכות להצטנטז למידה אחת, להצטנטז מלשון סינתזה. כן, צריך להיות מידה אחת, וזה כל אחד מתחיל מנקודת המוצא שלו. אברהם מתחיל ממידת החסד, צדקה. והוא צריך לעשות מאמצים כדי לקנות את מידת המשפט, מידת הדין. מי מכין אותו לאפשרות הזאת? שרה. כי שרה דורשת משפט. כשאומרת ישפוט השם ביני וביניך, היא בעצם מעמידה את אברהם מול מידה שהוא טרם אימץ. ולכן אומר אברהם, אם מדובר במשפט, אני לא מבין בזה כלום. הנה שפחתך בידך, עשי לה טוב בעינייך. אני לא מבין בזה. עד שבסוף השם שופט על עין המים בדרך שור. אם כן, יש צורך בשרה שהיא הופכית לאברהם, היא בעלת מידת המשפט. כמו כן, יש אצל יצחק. יצחק הוא דווקא צדיק של מידת מה בדיוק? הדין, נכון. מידת הדין. מה השלמה שלו? רבקה. רבקה היא דווקא ההפך ממנו. איך אומר שמע עבד אברהם? אותה הוכחת לעבדך ליצחק. מה? איך היא תהיה לעבדך ליצחק? אם היא יודעת לעשות חסד. כלומר, כיוון שיצחק אדוני הוא אדם בעל מידת הדין, ברור שהאישה שהוא זקוק לה תהיה בעלת מידת החסד. מה התוצאה אגב של הזיווגים ההופכיים האלה? חיכוכים בלי סוף. כבר ראינו בין אברהם לבין שרה, והאמת היא שגם בין יצחק לבין רבקה זה לא הולך. כן, הרי ויאמר השם לה שני גויים בבטנך. מה זה ויאמר השם לה? תגיד ויאמר השם שני גויים בבטנך, מה זה לה? ויאמר השם לה ולא לא. כלומר, אל תספרי ליצחק את מה שאני עומד לספר לך. ולכן הייתה צריכה רבקה לרמות את יצחק ולא לדבר איתו, כדי שבסוף יעקב יוכל לקחת את הברכות. כלומר, סיבוכיות בלי סוף. מה עם יעקב אבינו? ליעקב אבינו יש שתי נשים. האחת, הוא אוהב, נכון? מי זה היה? רחל. למה הוא אהב את רחל? כי הייתה דומה לו. ואת לאה הוא פחות אהב. סימן שמי, עם מי הוא צריך להשקיע יותר מאמצים? עם לאה.
מה המידה של יעקב?
מה? מה המידה של יעקב? מידת הרחמים. יעקב אשתם, יושב אוהלים. כן? והנה רחל ביתו באה עם הצון, כי רואה היא. הוא רואה, היא רואה. חתונת רואים. נפלא, לא? אבל, עם כל הרומנטיקה שיש בקשר הזה, זה קשר בעייתי בגלל שהוא משאיר את המשימות הגדולות של עם ישראל מחוץ לתמונה. הרי המשימה של עם ישראל איננה לבנות רק מידת רחמים משפחתית. יש לעם ישראל משימות פוליטיות, מדיניות. בשביל זה צריך מלכות, בשביל זה צריך כהונה. משום מה הכהונה והמלכות לא באו מרחל. הכהונה באה משבט לוי, והמלכות משבט יהודה. לוי ויהודה שניהם בנים של לאה. כלומר, בעצם לאה דורשת מיעקב מאמץ לעלות למדרגה שאיננה מה שבאופן גלוי הוא נמשך אליו. כלומר, צא מן הישיבה שלך ועסוק בתיקון העולם, במלכות שדי. זה לא כל כך פשוט להיכנס למנהיגות כזאת. כן, כלומר, אבל זה המאמץ שלו. הוא צריך לצאת מקטנות לגדלות. אומר ספר הזוהר, רחל עלמא דאיתגליה, לאה עלמא דאיתקסיה. מה זה עלמא דאיתגליה? מה זה העולם הגלוי? העולם הגלוי זה, הרב צידה היה רגיל לומר, אהבה רומנטית, אהבה גלויה. לעומת לאה, שהיא לא כל כך אהובה כרחל. שזה עולם הנסתר. עולם הנסתר, אומר על זה הזוהר, ויר, השם כי שנואה לאה. מה זה שנואה לאה? שאנשים שונאים את הנסתר. למה שונאים את הנסתר? כי הם שונאים את מה שהנסתר תובע מהם. הנסתר תובע מן האדם גדלות של הסתכלות, שקשה לו לאדם לעמוד בה. אז ברוך השם שלבן רימה את יעקב ודחף לו את לאה, כי מתוך כך יעקב הלך והתגדל ונהיה ראוי לשמו ישראל. אגב, יש פה בעיה, אסור להתחתן עם שתי אחיות, נכון? בחייהן, נכון? ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור עליה בחייה. אז איך יעקב עשה את זה? אומר ספר הזוהר, אומר, אני לא ביקשתי את הרמב"ן, אני רוצה להביא את הפירוש של הזוהר. הזוהר אומר שאין בזה כל קושי, יעקב הוא זה שהתחתן עם רחל, וישראל התחתן עם לאה. אז אין פה כל בעיה, מה הבעיה? זה לא אותו אחד שהתחתן עם שתי אחיות. יעקב עם רחל, ישראל עם לאה, מה הקושי שלך? אגב, זה, הדבר הזה הוא מאוד מובן. מה ההבדל בין יעקב לישראל? זה כההבדל שבין הקטנות, בין הקטנות לבין הגדלות, לבין אופקים צרים ואופקים גלויים, גדולים, בין דתיות לבין לאומיות. זה מובן? ואפילו אוניברסליות. מה?
למה רחל
נקראת עקרת הבית? עקרת הבית? בגלל שהיא נקודת המוצא, היא בסיס היציאה. מתחילים מקטן, והולכים אל גדול. זה בדיוק הסוד של יעקב, שיש לו סבלנות. מה שיצחק אבינו לא ראה אצל יעקב, רבקה ידעה. רבקה ידעה בנבואה, ורב יעבוד צעיר, ולאום מלאום יאמץ, שיעקב עתיד להשתנות ולגדול. מובן? אז על כל פנים, יש כאן שתי בחינות, יעקב עם רחל, ישראל עם לאה. עם כל זה, נאמר בתורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה, והאחת שנואה. וילדו לו בנים, האהובה והשנואה. והיה הבן הבכור לשנייה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו. לא יוכל לבקר את בן האהובה, על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור, בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. לרבני יום העיון על הזוגיות, נשמח אם ישלחו לנו דפי המקורות של השיעורים לטובת הצופים בבית, שיעור נעים. אין לי דפי מקורות. מה אני אעשה? אני עושה את זה בלי דפי מקורות. זה בסדר? אני מקווה. טוב, על כל פנים, ואז... לא יוכל, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. שמתם לב לאריכות שהתורה מעריכה כאן? זה המון המון פסוקים, בשביל מקרה יחסית נדיר. זה נדיר שיש לאדם שתי נשים ולא אחת. זה נדיר שדווקא הבכור יצא לשנואה. גם בימי קדם זה הנדיר, שאדם היו לו שתי נשים. וגם בדיוק שהבכור יצא לשנואה, ושהוא יוצא דווקא להנחיל את הבכורה לבן האהובה. כל הסיפור הזה קצת ארוך מדי. אלא אם כן אנחנו מבינים שהתורה באה ללמד אותנו ללמוד את הלקחים ממה שקרה אצל יעקב. שיעקב אבינו באמת היו לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, והוא דווקא אהב את הבכור של בן האהובה, שהוא לא היה הבכור ראשון וכולי וכולי, ואז בגלל זה ירדו אבותינו למצרים והכל הסתבך. אז התורה אומר, בסדר, הבנו פעם אחת, לא חוזרים על טעויות פעם שנייה. לא חוזרים על טעויות. עכשיו, אז אם כן, יש לנו פה עוד משהו ללמוד, שזוגיות כפולה איננה דבר טוב. כן, כלומר, כשהתורה מספרת על האבות שהיו להם שתי נשים, זה דווקא במידה, זה דווקא כל זה מתוך מצבים של בדיעבד. המצוקה של שרה, שאין לה בן, מביאה אותה לתת את הגר לאברהם. בגלל שרימו את יעקב, אז יש לו שתי נשים. בגלל המצוקה של רחל, אז בלהה ניתנת, ובגלל המצוקה של לאה, אז זלפה ניתנת. כלומר, כל הדברים האלה הם מצבים של בדיעבד. וכאן אנחנו רואים שכבר התורה עצמה איננה רואה בעין יפה, זוגיות כפולה, אפילו כשרה. האמת היא שהפעם הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה שתי נשים, איפה זה? עדה וצילה, נכון. ויקח לו למך שתי נשים. זה חידוש. לפני כן מצאנו אדם וחווה, וגם מצאנו קין ואשתו, זה כתוב מבורש, וידע קין את אשתו, ופתאום אנחנו מגיעים ללמך, ויקח לו למך שתי נשים. ברגע שיש לאדם שתי נשים, יש לו לב כפול. לכן, הגדול שבאבות שלנו, שמו היה יצחק, והוא דווקא היה עם אישה אחת. והיה לו רק שם אחד, קראו לו רק יצחק. לא כמו אברהם ויעקב ששינו את השם. והייתה לו רק ארץ אחת. הוא נולד בארץ ישראל ולא יצא ממנה. והוא היה עולה תמימה. לכן ספר הזוהר מכנה את יצחק, תושבחת דאבהן, המשובח שבאבות. כלומר, זוגיות אחדותית היא המשובח. אם כן, למך לוקח לו שתי נשים. למה הוא צריך שתי נשים? שם האחת, עדה, ושם השנית, צילה. מה פירוש עדה? עדה בארמית, ועדיאת, זה תרגום של... ותהר, ותהר ועדיאת. אז אם כן עדה, נלקחה כדי להרות, כדי להביא ילדים. אישה בהיריון מקיאה, לא מרגישה טוב, יש לה סחרחורות, יש לה מצבי רוח. אחר כך היא יולדת, תומעת יולדת, היא מניקה את התינוק, אחר כך היא קצת פחות יפה. קיצור, זה מעצבן. אז יש עוד אחת, צילה. צילה, היא לא צריכה להביא ילדים. היא תיקח אמצעי מניעה, ובא ברשי, הייתה לוקחת כוס של עקרין כדי לא ללדת. כלומר, זאת חברה שמבחינה בין שני ערכים שבמקור הם מאוחדים. היופי והחיים. או אם תרצו במילים יפות, בין האתיקה לאסתטיקה. כלומר, המשכת החיים היא דבר אחד, אבל זה חובה מעצבנת. העיקר זה האסתטיקה, כלומר השטחיות של החיים. כן? ברגע שנמצאים בעולם ערכים כזה, אומרים חזל, זה דור המבול. זה חברה שאין לה המשך. חברה שבסוף תתמוטט. אז גם פה יש לנו לימוד. כמו כן, גם אצל יעקב אבינו, יצא לו גם כן שתי נשים, האחת שהוא אהב, והשנייה שהוא לא כל כך אהב. מה כתוב? וירא השם כשנואה לאה, ויפתח את רחמה. אז דווקא היא היולדת. מה עם רחל? עקרה, כמו צילה. ובמשפחה של יעקב אבינו, לומדים לתקן את מה שהאנושות קלקלה בדורות הקודמים. לכן, אפשר לומר שההשגחה העליונה, סדרה של יעקב אבינו תהיינה שתי נשים, כדי לתקן את הקלקול של למך. עכשיו, מה הסיפור הזה שיש אחת אהובה והשנייה שנואה? בואו נבדוק אם זה יכול להיות. הרי כתוב, ויבוא אל רחל, ויאהב גם את רחל. סימן שאם הוא אוהב גם את רחל, סימן שהוא אוהב את לאה. אני אוהב אותך לאה, אם אשכח אותך לאה, שמי לא ישראל. אם כן, הוא אוהב את לאה. כתוב, ויאהב גם את רחל מלאה. ומה כתוב אחרי זה? וירא השם כשנואה לאה. אבל לפני כן אמרת גם את רחל. אם היא שנואה, זה לא חוכמה לאהוב את רחל. אלא מה זה אומר? זה אומר שכשיש שני אנשים, ששניהם ראויים לאותה אהבה, וזה שתי נשים, אז הן ראויות לאותה אהבה, כיוון שהן נשים שלו. ויש אחת שהוא אוהב יותר, זה נקרא שנאה לראשונה. כן, זה יחסי. כלומר, שנאה ואהבה הם מושגים יחסיים. כלומר, אהבה פחות מן הראוי היא שנאה. כן, מכאן לימוד גדול גם כן של התסבוכת שיש בזוגיות כפולה, שהיא בהכרח מביאה להגדרה של שנאה. כן, מה אתה אומר? בסדר.
זה פחות מן הראוי או זה פחות מן השנייה?
אדם צריך לאהוב את אשתו, לא? אני חושב, כתוב, לא? ואהבת לרעך כמוך. כתוב, לא? אין גבולות לאהבה. איך אומר הרב? האהבה צריכה להיות שלמה בלב לכל. אמנם יש אופי שונה לאהבות, כלומר, איך שאני אוהב את הבן שלי, או את השכן שלי, או את אשתי, או את אמא שלי, או את אבא שלי, או את החברותה שלי. כל סוגי האהבה האלה הם סוגים שונים. אבל בכל אהבה ואהבה היא צריכה להיות שלמה. והיא לא הייתה שלמה ביחס ללאה, כיוון שאת רחל הוא אהב יותר. זה הכוונה. כן.
לכל שאר האהבה, כשיש את החיים, מזכים לפחות אהבה, זה
מסיסנה. נכון. כן, למשל, דוגמה. כתוב ב... כי תראה חמור שונאך. מי זה שונאך? לפי חז"ל, הכוונה ליהודי. איך אפשר לשנוא יהודי? אומרת הגמרא, מדובר ביהודי שעבר עבירה, ונתנו לו תוכחה, והוא לא רוצה לקבל את התוכחה, אז מותר לשנוא אותו. אומרת הגמרא, אם יש לך שני אנשים שהחמור שלהם נפל, ואתה צריך לעזור להם, אחד הוא האוהב, והשני הוא השונא. כלומר, היהודי המקולקל והיהודי הטוב. צריך לעזור קודם כל ליהודי המקולקל. למה? מצווה בשונא, כדי לקוף את יצרו. שואלים התוספות, איזה יצר יש פה לקוף? הרי אמרת לי שמותר לשנוא אותו. אז זה לא יצר הרע לשנוא אותו, זה מותר, זה בסדר, זה אפילו מצווה אולי לשנוא אותו. אז למה אתה אומר לי מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו? אומרים התוספות, כי מה שהתורה התירה לסנוע אין הכוונה שהתירה לסנוע, אלא הכוונה שהתירה לאהוב אותו פחות מהרגיל. אבל אם אתה לא תעזור לו, הוא ירגיש שיש לך ריחוק ממנו, ואז הוא יסנוע אותך קצת, ואתה תרגיש את השנאה הזאת בלבך, וזה יגרום לך לסנוע אותו יותר, ואז גם הוא ירגיש את השנאה היתרה, ואז יגיעו לשנאה גמורה, וזה התורה לא התירה. מכאן שכשההלכה אומרת מותר לסנוע, אין הכוונה שמותר לסנוע, אלא הכוונה שאני לא מחויב להראות את מלוא האהבה. זה נקרא לסנוע. מובן? זה עוד ראיה. כן, בבקשה.
אם לכאורה שתי נשים זה דבר שלילי, אז מה היה אצל דוד המלך?
אם שתי נשים זה דבר שלילי, אז מה היה אצל דוד המלך? גם כן משהו שלילי. כי זה היו לו שיותר משתיים, אני חושב. כן, לפי חזל היו לו לפי חזל היו לו 18 נשים. בתורה, בתנך מוזכר 6 נשים. חזל למדו מדברי שמואל הנביא, שאמר, ואם מעט ונתתי לך כהנה וכהנה, שבעצם היו 18. כן? חזל אומרים, אם כן שם 18. ואם תוסיף את אבישג השונמית, זה יוצא כנגד ברכת המינים, 19. נכון? אז זה טוב או זה רע? זה רע. זה רע, אבל זה מותר. למלך במיוחד, בגלל שהמלך הוא אישות כללית. כל כך כללית שהוא מקיף אצלו כל מיני אופנים של אישיות, ולכן זה בא לידי ביטוי ביותר מזוגיות אחת. דוד היה לו רק שם אחד. כן. בסדר. יש עוד כמה דברים חשובים שאנחנו לומדים מן האבות. יש שאלה. הרבה פעמים האדם מתחתן עם אישה שדומה לאמו. כן, ככה הפסיכולוגים אומרים. אדם מחפש באשתו מישהי שדומה לאמא שלו. קוראים לזה תסביך אדיפוס. כן, שאדם אדיפוס. כן, תסביך אדיפוס. שאדם בסתר ליבו מעוניין לחטוף את אמו מאביו וכו' וכו'. האם הדבר הזה יש לו מקור או ניגוד אצלנו? התשובה היא שכן. יש מדרש שנקרא בשם מדרש יהושע בן נון. מכירים את המדרש הזה? מדרש לא מפורסם, אבל הוא קיים, מה אפשר לעשות? מדרש יהושע בן נון. זה סיפור מאוד מעניין. יהושע משון הצלה, נכון? להיוושע. מה זה נון? דג. נכון? נון זה דג. אין אמנון, תמנון וכו', נכון? אז נושע מן הדג. הכיצד? אז המדרש מספר שהיה איזה מקום אחד שבו היו האסטרולוגים אמרו לאיזה אדם אחד, תדע לך שאשתך בהיריון, והילד שיוולד, כשהוא יגדל, הוא יהרוג אותך, ויקח את אשתך, כלומר את אמו, לאישה. מזכיר לנו משהו? כן, הסיפור של אדיפוס. נולד הילד, זרקו אותו לנהר, כדי לבטל את הגזירה של האסטרולוגים, בדג, בלה את הילד, והקיא אותו בגדה השנייה. זה נקרא יהושע בן נון, כלומר הוא נושע מן הדג. מצאו אותו עיקרים, גידלו אותו כבן, הילד הזה נהיה אדם חשוב, בסוף נהיה שופט בעירו. יום אחד מביאים לפניו למשפט רוצח. הוא שופט את הרוצח למוות, והורגים אותו. והחוק של אותה מדינה היה שכשאדם דן את חברו למוות, הוא צריך לקחת את האישה, את האלמנה, לאישה. זה בעצם הרוצח היה אביו, הוא הלך הביתה לאמו, לא ידע שזאת אמו, כשקרב אליה נטפו דדיה חלב, ואז הוא הבין שזאת אמו, ולא קרב אליה. מה הסיפור הזה בא לומר? סיפור קצת משונה, נכון? רואים שחזל לקחו פה את התבנית של הסיפור היווני, והרכיבו על זה משהו. הם רוצים פשוט לשבור את המעגל של ההכרחיות, של הגורל. בסיפור של אדיפוס, האדם הורג את אביו ולוקח את אמו, ונכשל גם ברצח, גם בלא תרצח וגם בלא תנאף. אבל בסיפור הזה זה לא הוא שהורג את אביו. הוא בתור שופט עושה בסופו של דבר מעשה מוסרי, הוא הרג את הרוצח. ואמו, בסוף הוא לא קרב אליה. זאת אומרת, אפשר להתגבר על הנטויים, כלומר, התסביכים שבנפש, שכל הפסיכואנליטיקאים מדברים עליהם, ידועים לנו, זה שהם ידועים לנו והם קיימים, זה לא אומר שאי אפשר להתגבר, אפשר להתגבר. זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, אנחנו רואים בתורה באמת סיפור מאוד מעניין. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, מה יעשה לעולה, ויאמר אברהם אל יצחק בנו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. כלומר, האבא והבן החליטו לוותר על הניגוד ביניהם, וילכו שניהם יחדיו. מה התוצאה? האמא מתה. כלומר, יש פה, זה בדיוק, עקדת יצחק היא הניגוד של תסביך אדיפוס. אפשר לפתור את בעיית הניגוד בין האב לבן, אבל יש לזה תשלום. יש תמיד מחיר. תג מחיר. כן, השאלה איזה מחיר? איזה כיוון זה הולך? האם זה שיעבוד לטבע או התעלות מעל הטבע? אבל אף על פי כן אנחנו רואים בתורה משהו מאוד מעניין. ויביאה האוהלה שרה אמו, ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. כלומר, הוא חיפש ברבקה מה שדומה לאמו. אמרו חז"ל, ויביאה האוהלה, והנה היא שרה אמו. ומכאן לערך הגדול שיש למשפט, היום בישלת ממש כמו אמא שלי. כן? זה יפה, לא? כן, לפעמים היא משתדלת שזה יתאים, זה לא הולך. יום אחד נשרף, ממש כמו אמא שלי. כן. מה אתה אומר? נכון, הוא חיפש בתוך הרחמים, בתוך מידת החסד של רבקה, משהו שדומה לאמו. זה ההשלמה של אמו בעצם. כן. יש עוד דבר שאנחנו לומדים. נאמר, מה עושים כשיש ויכוח למשל בין בני הזוג? כן? האיש אומר כך, האישה אומרת כך. מה עושים? אומרת הגמרא, אם זה מילה דשמיה, עושים מה שהבעל אומר, אם זה מילה דביתה, עושים מה שהאישה אומרת. באים זוג לפני הרב, כבוד הרב, יש לנו ויכוח, אני ואשתי. אומר הרב, אני לא מבין בכלל על מה הוויכוח. אם זה מילה דשמיה, עושים כמוך, אם זה מילה דביתה, עושים כמוה. לא, יש לנו ויכוח, האם זה מילה דביתה או מילה דשמיה. בסדר, זה הבעיה. כן. אף על פי כן, יש מה שנקרא רוח הקודש. אם האישה מדברת ברוח הקודש, אז היא קודמת לאיש. כן, הרי זה מה שדמר, כל אשר תאמר לך שרה, שמה בקולה, אומר רשי, רוח הקודש שבא, הרי גם לאברהם היה רוח הקודש. אלא מכאן שאברהם תפל לשרה בנבואה, שבענייני רוח הקודש, בהשגות עליונות, נשים עולות על גברים, מה שאין כן, אם זה לא מדובר ברוח הקודש, מדובר על פי תורה נגלית, אז אנחנו שומעים לאיש ולא לאישה. אז הבעיה היא כזאת. מה עם כל התסכול שזה מביא? התסכול הוא בגלל שחושבים שכשאומרים שזה התפקיד שלו ולא התפקיד שלה, אז שזה אומר שהוא צריך לכפות את דעתו. בעוד שעד רבה, בסופו של דבר מדובר על התייעצות משותפת שיוצאת אל הפועל דרך אחד מהם. יש בחז"ל הרי שני מאמרים סותרים. אחד אומר, צריך שאדם יכבד את אשתו יותר מגופו. מצד שני כתוב שהיא צריכה לעשות רצון בעלה. נכון? איזו אישה טובה עושה רצון בעלה. אז הבעל אומר לאשתו, את צריכה לעשות מה שאני אומר. שהרי כתוב איזו אישה טובה שעושה רצון בעלה. והיא אומרת לו, לא, אתה צריך לעשות מה שאני אומרת, כי הרי מכבדה יותר מגופו. מה עושים? מה הבעיה? מה השורש של הבעיה פה? שכל אחד אימץ את מאמר חז"ל שמחייב את הבן זוג. במקום לראות את המאמר חז"ל שמחייב אותו. אתה אל תחשוב על המאמר חז"ל שמחייב אותה, ואת אל תחשבי על המאמר חז"ל שמחייב אותו. ואז כנראה שזה ילך יותר קל. הערה קטנה, יש מדרש על מה שקורה בסוף ספר בראשית, כשיוסף ואחיו, אחרי מות יעקב, עלולים עוד פעם לפתוח את המחלוקת. כן, שהאחים של יעקב חוששים ששמה יוסף ינקום בהם. אז הם שולחים לו איזשהו שליח, ואומרים לו, אבא ציווה לפני מותו שאתה תסלח לנו. ויוסף אומר, אני בכלל לא התכוונתי, לא הבנתם אותי, התחיל לפקוד וכו'. מי היה השליח הזה ששלחו אותו ליוסף? אומרים חז"ל, השליח היה בלהה. היא הייתה האחרונה באימהות שהייתה עדיין בחיים. כן, הרי שרה, רבקה, רחל ולאה נפטרו מזמן, וגם זלפה כנראה נפטרה מזמן, וכל מי שנשאר, סך הכל זה היה בלהה. ובלהה גידלה את יוסף, את בנימין, אחרי מות רחל, לכן הם ידעו שהיא יכולה לדבר עם יוסף. מה אתה לומד מזה? שלפעמים יש אישיות שהתפקיד שלה נראה כתפקיד זוטר ולא משמעותי, ובשעת משבר זאת האישיות שיכולה לפתור את כל הבעיות, בגלל שזאת אישיות שאיננה לוקחת חלק גלוי במאבקים, ואז זאת אישיות שרואה את הדברים קצת יותר מרחוק. אז כדאי, כשיש בעיה של שלום בית, לחפש איפה האישיות שעד עכשיו לא שמענו עליה, ודווקא היא יכולה לפתור את הבעיות. טוב, יש עוד הרבה הרבה מה ללמוד מן האימהות ומן האבות, ואת זה נעשה אולי בהזדמנות אחרת. שלום.